באופן עקרוני נתחיל בלימוד איגרת תחיית המתים, שזאת האיגרת השלישית הגדולה מאיגרות הרמב״ם. אחרי שלמדנו את איגרת תימן ואת איגרת השמד, אבל לפני כן אולי לכבוד ט"ו בשבט, כיוון שנשאלה פה שאלה, אני אתייחס לזה בקיצור. השאלה שנשאלה היא מהי עמדת הרמב״ם לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, שמצד אחד הוא אינו מונה אותה בתרי"ג מצוות, מצד שני הוא מביא בהלכות מלכים כמעט פרק שלם בשבח הישיבה בארץ ישראל. אז לפי עניות דעתי התשובה היא ש יישוב ארץ ישראל היא הכשר של המצוות הלאומיות של עם ישראל. דהיינו, בהלכות מלכים הרמב"ם מתחיל את ההלכות בזה שהוא אומר ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהחריד זרעו של עמלק. המצוות האלה כן נמנות בתרי"ג המצוות, והן מצוות לאומיות, מצוות של כלל ישראל. כי מי שמעמיד מלך זה לא אדם פרטי, זה לא ציבור פרטי, אלא זה כל עם ישראל. אותו דבר לגבי בניין בית המקדש, שזה צריך להיות משל הציבור של עם ישראל, כמו שכתוב בתורה. והדבר השלישי, מחיית זרעו של עמלק, שזה מלחמת מצווה, שגם זה דבר שהוא בעצם הגדרתו שייך לעם ישראל. מלחמה זה לא דבר פרטי. הצלה זה יכול להיות דבר פרטי, שאתה רואה מישהו שטובע בנהר, אתה צריך להציל אותו. אבל זה עניין באמת שבין אדם לחברו פרטי. המושג מלחמה הוא מושג שקשור למלכות ישראל. מלך ישראל מוציא למלחמה, מלחמת הרשות, למלחמת מצווה. ולכן זאת מצווה לאומית. עכשיו, איך מקיימים את המצוות האלה? אי אפשר לקיים אותם אלא בארץ ישראל, אלא כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל. יש לגבי עמדת מלך הלכה מפורשת בתוספתא בסנהדרין: אין מעמידין מלך בחוץ לארץ. אין אפשרות כזאת, אין דבר כזה מלך בחוץ לארץ. וזה מה שהרמב"ם אומר: שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך. בית הבחירה, ודאי שאין צריך לומר, בית הבחירה זה המקום המסוים שהקדוש ברוך הוא בחר, ואין שום אפשרות לבנות בית מקדש בחוץ לארץ. כיוון שמלך הם מעמידים רק בארץ ישראל, ומלך המושג של מלחמה גם כן שייך רק בארץ ישראל, מלחמת מצווה. אז יוצא שבשביל לקיים מצוות לאומיות חייבים למצוא בארץ ישראל, כיוון שהמצוות האלה הן מצוות שהן חובה עלינו. זה לא שאם אתה נמצא, אז אתה צריך לקיים את המצווה. יש מצווה לבנות את בית המקדש. מצווה על מי? על עם ישראל. איפה? חייבים להיות בשביל זה בארץ ישראל. מצווה להעמיד מלך. מצווה להילחם בזרעו של עמלק, או מלחמות מצווה אחרות. אז איך מקיימים אותן? רק כאשר עם ישראל יגור בארץ ישראל. עכשיו, להגיד שאדם פלוני אישית חייב לגור בארץ ישראל מדאורייתא, זה הרמב"ם לא סובר. הרמב"ם בעניין הזה, לא כדעת הרמב"ן שאומר שיש מצווה אישית, מצוות עשה מן התורה על כל יהודי לגור בארץ ישראל, וירשתם אותה וישבתם בה. הרמב"ן אומר שזאת מצווה כמו כל מצווה אחרת בתורה שמחייבת כל אדם. הרמב"ם לא סבר כך. אם היה סבר כך היה מונה את זה כמצווה, הוא היה אומר שמצוות עשה מן התורה לגור בארץ ישראל. אבל מצד שני הוא מדבר, בבקשה? לא, זה הכשר לקיום המצוות הלאומיות. כלומר, אי אפשר לקיים את המצוות הלאומיות שהן חובה, שהן חובה לעם ישראל, אלא כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל. אז אם אלא, כל אדם שמגיע לארץ ישראל, הוא מקדם את האפשרות של קיום המצוות הלאומיות האלה. לא, אולי לא רק בגלל זה, אבל זאת המעלה ההלכתית. יש אולי מעלות רוחניות שהן בנוסף לכך, אבל מבחינה הלכתית, להגיד שאדם צריך לגור בארץ ישראל בשביל להפריש תרומות ומעשרות, זה לא נכון, מפני שאדם לא חייב להפריש תרומות ומעשרות אם אין לו קרקע בארץ ישראל ואם אין לו פירות ארץ ישראל. לא חייב. מה אתה רוצה ממנו? הוא יהודי שגר בחוץ לארץ, אין לו פירות של ארץ ישראל, אז הוא לא חייב לא בלקט, לא בשכחה, לא בפאה ולא במצוות התלויות בארץ. אין חובה להפריש תרומות ומעשרות. יש חובה כאשר יש לך דגן שגדל בארץ ישראל להפריש ממנו תרומות ומעשרות. אבל יש חובה להעמיד מלך, ויש חובה לבנות את בית המקדש, ויש חובה להילחם בזרעו של עמלק. על מי החובה הזאת? על עם ישראל. איך עם ישראל יקיים אותה? רק כאשר הוא יהיה בארץ ישראל. אז אמנם לא כל פרט מישראל חייב באופן אישי למצוות עשה דאורייתא, אבל כל אחד שתורם את חלקו לעניין הזה, הוא עוסק בהכשרת המצוות המחויבות על עם ישראל. ולכן אומר הרמב״ם, כפי שלמדנו בפעם האחרונה באיגרת השמד, שמי שבורח, שיברח לארץ ישראל. למה לארץ ישראל? כי כל יהודי צריך לשאוף לגור בארץ ישראל. למה? כדי ליצור את המצב שעם ישראל יושב בארץ ישראל. למה עם ישראל צריך לשבת בארץ ישראל? כי יש מצוות שהוא חייב בהן חיוב גמור, ושהקיום שלהם הוא רק בארץ ישראל. אז במה ליוצא שמצד אחד באמת אפשר לומר מצווה כללית, אבל באיזה מובן מצווה כללית? לא מובן שזאת מצווה כמו שבת שהיא מצווה כללית, מורה על האמונה בחידוש העולם, אלא זאת מצווה שתומנת בחובה קיום של מצוות כלליות, מצוות שהן שייכות לכל עם ישראל. בנוסף לכך היא גם תומנת בחובה הרבה מצוות פרטיות שאדם מקיים אותן בארץ, אבל אותן מצוות הן לא חובה, רק כשאתה נמצא בארץ אתה מקיים אותן. ואילו המצוות הלאומיות הן מצוות שהן חובה. אז אם אנחנו רוצים לקיים אותן, אנחנו חייבים לגרום לזה שעם ישראל יישב בארצו. כלומר שכל אדם שמשתתף בזה הוא בעצם מקדם את קיום המצווה הזאת. עכשיו, לא זו בלבד, זה גם מתקשר עם סוף הלכות מלכים. כאשר הרמב״ם מדבר על הייעוד המשיחי, אז הוא אומר שאם יעמוד מלך הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו ויעשה כך וכך, הרי הוא בחזקת שהוא משיח. למה זה נכנס לתוך הלכות מלכים? כי יש לנו מצווה להעמיד מלך. יש לנו מצווה להגיע לייעוד המשיחי. זאת מצווה שמוטלת עלינו. מה זה הייעוד המשיחי? הייעוד המשיחי זה שהוא יבנה את בית המקדש ויקבץ נדחי ישראל וינהיג את העם בדרך התורה. נו, מה זה? זה לוקסוס, זה משהו שאם רוצים אז עושים את זה, ואם לא, לא. יש לפעמים מצב שאנחנו אנוסים, אנחנו לא יכולים לקיים, אבל אם היינו יכולים, אז אומר הרמב"ם, צריך לבוא לארץ ישראל ולהעמיד מלך ולנסות לקיים את היהודים האלה. זאת חובתנו. כלומר, העניין של המשיחיות הוא אצל הרמב"ם נתפס כעניין הלכתי, כעניין נורמטיבי. זה לא איזה מין טובה, איזה מין שכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. זאת חובתנו להביא את המצב הזה. נכון שאם אנחנו לא זכאים, אז זה גם לא מתאפשר. אבל אנחנו תמיד צריכים לרצות להיות זכאים לזה. תמיד צריך לרצות לקדם את זה, מפני שזאת מצוות עשה. שלוש מצוות נצטוו ישראל, אלה מצוות עשה שהן מחויבות. ממילא כל העניין של דירה בארץ ישראל, הוא מעלה הלכתית במובן הזה שהוא מהווה הכשר לקיום כל המצוות האלה. וחוץ מזה יש גם עניין של קדושת הארץ, זה שאדם יושב בארץ ישראל, אז הוא יושב בתוך עם ישראל, וזה דומה כשיש לו אלוה, מה שדיברנו בפעם הקודמת, מי שעוזב את ארץ ישראל, הוא מסתכן בהתבוללות, מסתכן בזה שיגיע המצב שבו הוא לא יוכל לשלוט על הדורות הבאים ועל קיום התורה והמצוות בחוץ לארץ, וההתבוללות שקיימת בעולם תוכיח. ובארץ ישראל בכל זאת נמצא בין יהודים, גם אם הם לא מקיימים את כל התורה, אבל העובדה שהם נמצאים במקום של עם ישראל היא שומרת עליהם. אז זה עוד דבר. אז מצד מעלה אפשר לדבר על הרבה מעלות, אבל מבחינה הלכתית תאורה, אז לעניות דעתי זאת התשובה הנכונה. הרמב״ם לא מנע את זה כמצוות עשה פרטית. הוא לא חושב שיש על כל יהודי מצוות עשה מן התורה לשבת בארץ ישראל, אבל הוא חושב שיש על כל יהודי חובה להשתדל לעזור לעם ישראל לקיים את המצוות הלאומיות, ובזה להכשיר את קיום המצוות הלאומיות, בזה שהוא בא לגור בארץ ישראל. זה הכל.
הוא לא, אם הוא ינצח את זה כגבול, הרמב״ם לא הכליל בספר המצוות מצווה שישר במדבר או מצוות אחרות?
נכון.
בלי קשר לאם היא לאומית או פרטית.
נכון, נכון. אין מצוות עשה...
המצוות האחרות הן לאומיות או פרטית.
נכון.
עצם זה שישר במצווה אחרת. יש דוגמה נוספת.
מדי, מה זאת אומרת? לעשות סוכה. אין מצווה לעשות סוכה. הרמב״ם לא מונה מצווה כזאת. למרות שבתורה כתוב חג הסוכות תעשה לך, ולומדים כל מיני הלכות לגבי צורת העשייה של הסוכה, אבל אין מצווה לעשות סוכה. יהודי שמגיע חג הסוכות לא נקף אצבע לפני כן, לא עשה שום דבר, אבל הוא מגיע חג הסוכות, הוא מוצא איזה סוכה שנעשתה לצל, אפילו לא לשם סוכה אלא לשם צל, זה מספיק בשביל שהוא ישכנס וישב ויקיים את המצווה מדאורייתא, למרות שהוא לא עשה שום דבר לפני כן. ואף על פי כן אנחנו אומרים, זאת אומרת, אדם שעוסק בבניית הסוכה, הוא עוסק בהכשר מצווה, והוא יש לו מעלה גדולה, הוא עוסק בעבודת השם. למה? כי הוא עוסק בהכשר המצווה. אבל ההכשר הזה לא נמנע בכלל למצוות. וכך מצוות אחרות, אין מונים במניין, אלא מה שהוא המצווה עצמה. לא דברים שהם מביאים או גורמים למצווה, מפני שאלה הם נקראים הכשר מצווה. הם לא נמנים בתריה. בבקשה?
גם תשובה זה דוגמה?
לא. תשובה זה בהחלט מצוות עשה, שישוב החוטא מחטאו. יש מצוות שהן...
הרמב״ם כולל אם אני זוכר נכון,
וידוי, בסדר, אבל בסדר.
זה לא התשובה בכלל.
לא, זה לא קשור. עזוב תשובה. יש מצוות... והשיב את הגזלה אשר גזל. מצוות הסמן התורה שמי שגנב, מי שגזל, צריך להחזיר את הגזלה. זאת מצווה מתרייג מצוות. אנחנו מקווים מאוד שלא נקיים את המצווה הזאת. כי בשביל לקיים את המצווה אתה צריך קודם לגזול. אבל בכל זאת זה נמצא בתוך מניין המצוות. מפני שהתורה אומרת לך, אם חס וחלילה גזלת, אתה חייב עכשיו להחזיר. זה שוב דבר אחר, זה שוב דבר אחר, זה החלות, הפרוצדורה שבה חלים גירושין. זה, גם זאת מצווה, אבל שוב, זה לא מחייב אותי לעשות משהו, אלא להפך. זה רק אומר לי מה הפרוצדורה שהתורה רוצה שדבר מסוים יחול. יש מצוות שהן לא מחייבות, אבל הכשר מצווה הוא לא מצווה. אז לכן, הוא לא נמנה בתוך מניין המצוות מצד אחד. מצד שני, אז זה דבר שהוא מאוד חשוב. כי אם לא תכין לך סוכה, אולי לא תמצא סוכה. אם לא תפה מצות, לא יהיו לך מצות. לא תוכל לקיים את המצוות. אם לא תבוא לארץ ישראל, לעולם לא תקיים את מצוות העמדת מלך בבניין בית המקדש. כן.
סליחה, לפי זה אפשר להמשיך לומר, שבחר לדורנו לא ניתן לקיים בו מסית שלושת המצוות, אז יהודי שיורד מן הארץ, אין בזה
הגרה
אולי.
לא, שני דברים, שתי תשובות בדבר. קודם כל, לרדת מן הארץ... חז"ל אסרו בכל מקרה, גם בלי קשר לשאלה של קיום מצווה או לא קיום מצווה, אולי בגלל המעלות של ארץ ישראל, המעלות הרוחניות, המעלות של לשבת בתוך העם, אז אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא למטרות מסוימות שחז"ל הגדירו אותם. זה דבר אחד, אבל זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. לגבי העניין של אנחנו היום לא יכולים לקיים את המצוות האלה, אז מתי כן נוכל? מתי כן נוכל? הרי... אם נשאר בחוץ לארץ, אף פעם לא נוכל. הרי זה מה שהרמב"ם אומר, שאלה המפתים עצמם, שהם יושבים בחוץ לארץ ואומרים, כשיבוא המשיח, אז אנחנו נקיים את המצוות. אומר הרמב"ם, הם מרמים את עצמם. למה? מפני שאת המצוות אתה צריך לקיים, לא המשיח צריך לקיים. אתה צריך לדאוג לזה שתוכל לקיים את המצוות. זה אמור גם לגבי המצוות הפרטיות, כפי שהוא מדבר באמת באיגרת השמד, וגם לגבי המצוות הלאומיות, אם עם ישראל לא יתעורר לקיים אותם, אז איך הם יתקיימו? הרי המשיח צריך לעמוד בארץ ישראל דווקא, אומר הרמב״ם. למה? מפני שצריך קודם כל שחלק מעם ישראל לפחות יתקבץ לארץ ישראל, ויעמיד מלך, ואז יוכל להיות משיח. אם לא, לשבת לחכות בחוץ לארץ, אז זה לא יקרה. אז ממילא ברור שהחובה לעלות לארץ ישראל, לשבת בארץ ישראל, ולא לצאת מנה, היא בבחינת השתדלותנו לקיום המצוות, שכימה כימה, אנחנו מקווים, בעזרת השם, שנגיע לזה. הרי סך הכל, הכל זה עניין של תהליך, של הגמרא אומרת התחלת את הגאולה, יש תהליכים של גאולה, זה לא איזה יום אחד שפתאום בא מישהו לחוץ לארץ ואומר ליהודים בואו תעלו. ככה לא תפסו את זה גדולי ישראל. גדולי ישראל, כפי שדיברנו על זה כבר, גם הרמב״ם, גם הרמב״ן, גם הרב יהודה הלוי, כל אחד, גם הרשמי שנץ, כל אחד לפי דרכו, אמרו שלא לשבת בחוץ לארץ ולחכות למשיח, אלא לעלות לארץ ישראל כדי לקדם את העניין הזה של משיח בן דוד, כדי לקדם את העניין של מלכות בישראל, של המצוות הלאומיות בישראל, של הקמת המקדש אפילו. היו הרי גדולי ישראל שדנו בשאלות של היכולת להקים את בית המקדש בזמן הזה. זה לא דבר שהוא לא בא בחשבון. עם רבי עקיבא אגר והחתם סופר וגדולי הדורות של לפני 200 שנה דנו בשאלות האלה הלכה למעשה. להקריב קורבנות בזמן הזה, להקים בית מקדש בזמן הזה. אז נכון, יש מניעות, יש בעיות. זה לא שאנחנו יכולים לומר שהיום זה אפשרי, קדימה, לך תקים לך מקדש. אבל השאיפה וההשתדלות לקרב את הדברים, זה בהחלט חובה של עם ישראל. ואם אנחנו מדברים על חובה, אז אנחנו צריכים להשתדל לקיים אותה. משתדלים על ידי זה שמתקרבים לדבר, על ידי זה שקודם כל מגיעים לארץ ישראל, מעמידים שלטון. איך תחזור הנבואה? הנבואה לא תחזור בחוץ לארץ. אם צריך נבואה, רק שנייה, אם צריך נבואה בשביל להעיד על מקום המזבח, למשל, אחד מהדברים שאמרו שלא מאפשרים היום להקריב קורבנות, זה מפני שלא ידוע המקום המדויק של המזבח. המזבח מקומו מכוון ביותר, אומר הרמב״ם, ואנחנו לא יודעים את מקום המזבח. אז היו שאמרו שצריך בשביל זה נבואה. שנביא יבוא ויגיד, כמו שהיה בזמן בית שני, ששלושה נביאים עלו עם מן הגולה והם העידו על מקום המזבח. צריך שתהיה נבואה. נו, אם נשב בחוץ לארץ, איך תהיה נבואה? אין נבואה בחוץ לארץ. אז צריך לעלות לארץ ישראל בשביל שתהיה פעם נבואה. בשביל שתהיה פעם נבואה ונוכל להקים את בית המקדש. ויש גם דעות שלא צריך נבואה בשביל זה. אבל טוב, לא ניכנס כרגע לכל העניין הזה. דבר אחד ברור, שהפסיביות והאי ההשתדלות ולשבת בחוץ לארץ ולחכות למשיח, הרמב״ם מתנגד לזה. זה הכל. הרמב״ם סובר שזה לא הדרך הנכונה. ממילא העלייה לארץ ישראל, גם אם היא לא מצוות עשה אישית על כל אדם ואדם, היא תמיכה והכשר של העניין הלאומי של המצוות הקשורות לארץ ישראל. נסתפק בזה ליום. כן, בבקשה.
מה העניין להגיד בעצם עם עבודת
הקורבנות או בחר בית המקדש שמובחו ליהודים נמצאים בארץ ישראל? זה לא קשור. בשביל להקים את בית המקדש לא כל יהודים צריכים להימצא בארץ ישראל. מספיק שיש ציבור יהודי בארץ ישראל ושהוא מקים את המקדש. הרי מה היה בזמן בית שני? 42 אלף איש עלו וכל אליטה של יהדות בבל נשארה בבבל והקימו את בית המקדש. בסדר, אז הוא לא היה כמו בית המקדש הראשון, אבל הוא היה בית מקדש לכל דיניו לגבי הקרבת הקורבנות וכל המצוות שקשורות לבית המקדש. למרות שהיה מיעוט קטן של יהודים בארץ ישראל. עזרא הרי אומר שהוא לא מצא אפילו לוויים שעלו איתו. עלו איתו כל מיני ארכי ופרכי, המשנה אומרת, שעשרה היו חסין עלו עם עזרא מבבל. אבל רוב היהודים נשארו בחוץ לארץ. כשריש לקיש ראה יהודים שבאים מבבל לכיוון ארץ ישראל, כתוב בגמרא שהוא שחה בירדן, הוא ראה אנשים שבאים מבבל, אז הוא אמר להם, אלה סנינה לכו. בשם השם אני שונא אתכם. איזה מין התבטאות, איזה מין התבטאות. כך הוא אמר, אני שונא אתכם. למה? אם הייתם עולים בזמן עזרה, אז לא היה אחרי בית המקדש השני. למה אחרי בית המקדש? כי המקדש נמשל לעץ שהרכב שולט פה. אם הייתם עולים כחומה אומר הפסוק בשיר השירים, נבנה עליה עתירת כסף. היה כמו, בית המקדש היה כמו עשוי ממתכת, מכסף. לא היה קורה לו שום דבר. אבל אם עליתם במיעוטכם והרוב נשארו בגלות, אז נצור עליה לוח ארז. אז המקדש הפך להיות משהו שעשוי מעץ, והדבר שעשוי מעץ הוא במשך הזמן נרכב ומתקלקל. אז זה מה שריש לקיש אמר להם. כלומר ש... מצד אחד ברור שאפשר לבנות בית המקדש גם אם יש רק יהודים, רק מיעוט העם בארץ ישראל. מצד שני, זה כמובן מוריד את האיכות של של השרת השכינה. בבקשה? נו. אני לא יודע אם זה מסקנה מוכרחת, אבל נכון שכתוב שם, מלך המשיח, שיבנה את בית המקדש, גם יקבץ נדחי ישראל, כלומר שהוא יגרום לזה שכל היהודים או רובם ככולם יהיו בארץ ישראל, נכון? אולי לפני שהוא יבנה את המקדש, אולי אחרי שהוא יבנה את המקדש, זה לא כך ברור. דווקא הלשון שם בהלכות מלכים היא שבונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. אני אמרתי כבר פעם שהמשימה הכי קשה שלו זה לקבץ נדחי ישראל. יותר קל לו לנצח את האומות שמסביביו ולבנות את בית המקדש, ואחר כך הוא מקבץ נדחי ישראל, זו המשימה האחרונה והקשה ביותר. יש יהודים ששומעים אותנו עכשיו בחוץ לארץ. אני יודע את זה מפני שיהודי אחד מניו יורק התקשר אליי ואמר לי, שמעתי בשיעור שלך כך וכך. אמרתי לו, מה כבודו, באיזה שיעור אתה שומע ממני? אני גר פה בארץ ישראל. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? בערוץ של מכון מאיר? יהודי מקהילה חסידית בניו יורק, שתדעו עד איפה מגיע מכון מאיר. טוב, אז אנחנו נתחיל בלימוד איגרת חיית המתים. קודם כל, קצת רקע לאיגרת הזאת. כידוע, הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, שלמדנו בשנה שעברה, מונה את עיקרי האמונה. ובכלל עיקרי האמונה שהם מפורסמים בשם 13 העיקרים, יש עיקר תחיית המתים. בהקדמה, לפני שהוא מונה את העיקרים, הוא מדבר על המושגים עולם הבא, ימות המשיח, תחיית המתים, שלושה מושגים שונים. לגבי תחיית המתים הוא אומר כמה משפטים קצרים. לגבי העולם הבא הוא מעריך מאוד, ולגבי ימות המשיח גם כן. ותחיית המתים הוא אומר עליה כמה משפטים קצרים. כשהוא מונה את העיקרים, אז הוא מגיע לעיקר האחרון, עיקר ה-13, תחיית המתים, הוא אומר, הוא כבר בארנוע. אפילו לא משפט אחד הוא אומר, הוא אומר שתי מילים. כבר בארנוע אותה. זה גרם לכך שאנשים התחילו לחשוב, רגע, מה קורה כאן? זה באמת עיקר אמונה, תחיית המתים? אולי באמת הרמב״ם כאילו מקטין אותו, מסתיר אותו, עושה מזה משהו שאולי הוא באמת לא הכרחי לחשוב ככה? והתחילו לשאול את הרמב״ם שאלות משני מקומות, מתימן ומבבל. האם הוא מתייחס לתחיית המתים כבאמת כאל עיקר אמונה? הדבר הזה נזכר באיגרת שהוא כתב לתלמידו, התלמיד המפורסם שרבי יוסף ורבי יהודה בן שמעון, שאליו הוא כתב את מורה נבוכים. את הספר מורה נבוכים הרמב"ם הקדיש לתלמיד שהיה פעם אצלו במצרים, ואחר כך עבר לגור בסוריה ואחר כך בבבל, מסיבות שלא אינם ידועות לנו. והרמב״ם שלח לו את מורה נבוכים פרקים פרקים, כי הוא החשיב אותו בתור אחד התלמידים המוכשרים ביותר והנבונים ביותר בשביל הנושא של הספר הזה. ובמכתב שהוא כותב אליו, אז הוא מזכיר את זה שהוא מתכונן לכתוב מאמר על תחיית המתים. למה? כי באו אליו טענות מבבל, שכאילו, כאילו, הוא לא מאמין בתחיית המתים. תודה רבה. וגם הגיע כתב מתימן, בדומה לזה. הוא התפלא. הוא אומר, אנחנו הרי כל כך הקפדנו, שמנינו את הדברים במניין. כמה עיקרים יש? מצד אחד, עולם הבא, ימות המשיח, תחיית המתים, כל אחד מהם הוא עיקר בפני עצמו. אז מה השאלה אם אנחנו מאמינים בתחיית המתים או לא? יותר מזה, במשנה תורה, בהלכות תשובה, הרמב"ם מונה את אלה שאין להם חלק לעולם הבא, והוא מונה את מי שלא מאמין בתחיית המתים, בתור אחד שאין לו חלק לעולם הבא. אז איך ידמה, הוא כותב לו שם, אחד משלמי השכל, מי ששכלו שלם, שמי שמאמין בדת ישראל לא יאמין העיקר הזה? הוא אומר, סוף דבר, אחבר בזה מאמר, והוא יגיעך בקרוב בכתב ידי. כך הרמב"ם כותב, ואיגרת אל תלמידו שנתפסה פה לפני כן, בעמוד שין יוד. האיגרת חטא המתים היא עמוד שין למתת. כלומר, התרגום שלה לעברית נכתבה בערבית, התרגום שלה לעברית על ידי רבי שמואל בן טיבון. הוא המתרגם של מורה נבוכים, והתרגום הוא בדרך כלל תרגום מדויק. הרמב"ם העריך את התרגום של אבן טיבון, הוא כתב לו מכתבים, וענה לו על שאלות בקשר לענייני התרגום. אז זה הרקע לכתיבת האיגרת. באיגרת הזאת הרמב"ם מברר את דעתו בנושא הזה בצורה מאוד ברורה, רחבה, ומסירה את הספקות. הוא מתחיל בכך שהוא אומר שלפעמים מי שרוצה לברר משהו כותב דבר, ובא איזה טיפש, ומהדברים שאותו אדם כתב בשביל להסביר דבר מסוים, הוא לומד בדיוק את ההפך. אומר ככה, אינו רחוק שיכוון האדם לבאר עניין הקדמה מן ההקדמות, בלשון מבואר, פשוט, וישתדל בו לדחות הספקות ולהסיר הפירושים, ויבינו חולי הנפשות מן הלשון ההוא, הפך ההקדמה אשר כיוון לבארה. קורא להם חולי הנפשות. כמובן שלא מתכוון למחלות נפש, הוא מתכוון לטיפשות, לחוסר רצינות, לחוסר התייחסות רצינית לטקסט. והנה, הרק היוצא בזה בדברי השם יתעלה. הוא אומר, מה צריך יותר מזה? על מה שהקדוש ברוך הוא כתב, הכתיב למשה רבנו, קרא הדבר הזה. והוא, כאשר כיוון אדון הנביאים להודיענו בדבר השם, שהוא יתעלה אחד ואין שני לו, ולהסיר מנפשותינו הדעות הנפסדות ההן אשר האמינו המשנים, אלה שסברו שיש שתי רשויות חס ושלום. אמר, מבאר לזאת הפינה, את היסוד הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והביאו הנוצרים ראיה מזה הפסוק על שהאלוה השלושה, ואמרו, אמר השם, ואמר אלוהינו, ואמר השם. כך כתוב אחד אחרי השני, השם אלוקינו השם. הנה לו שלושה שמות. ואמר אחר כן אחד, ראיה שהם שלושה, ושהשלושה אחד חליל על האל. תראו איך שאפשר לסלף דבר ולהסיק ממנו את ההפך ממה שרוצה הכתוב. הכתוב אומר לך השם אלוקינו השם אחד. אז ברור לכל בר דעת מה זה השם אלוקינו השם אחד. השם שהוא אלוקינו הוא אחד. הוא לא רק אלוקינו, הוא אחד בכל המציאות. אז בא מי שבא ואומר, הופך את הקערה על פיה. השם אלוקינו השם, זה שלושה. אחד, הם ביחד, שלושה אליהם אחד. וכשהרע זה בדברי השם, כל שכן וכל שכן שהרע כיוצא בו בדברי בשר ודם, כאשר הרע לקצת הפתיים, בפירוש דברינו בפינה מפינות התורה, שאנחנו כיוונו להעיר על פינה גדולה שלא היו משגיחים אליה, וסיפקו מפני זה, כלומר נעשו, בא להם ספק מפני זה, בפינה מבוארת, גלויה באומה, באומה אין ספק בה. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהרי בהקדמה לפרק חלק, הוא העריך בעניין של העולם הבא. למה? כי הוא אומר שאנשים כולם יודעים על מושג תחיית המתים. כאשר תחיית המתים זה נס שהגופות קמות לתחייה, גופים של בני אדם קמים לתחייה, זה דבר ניסי, זה דבר שהוא לא כדרך הטבע, ואת זה כולם יודעים. שואלים שאלות, איך יקומו, יקומו לבושים, יקומו ערומים, כל מיני דברים כאלה. אבל את המושג העיקרי, שהוא העולם הבא, שזה עולם הנשמות, שזה עולם רוחני, זה אנשים לא מכירים, או כמעט שלא מכירים. לכן הוא אומר, הוא מעריך שם להסביר מה זה עולם הבא. ואת העניין של תחיית המתים הוא פותר בכמה מילים, כי זה הרי דבר מפורסם, זה דבר שכל אחד יודע. זה פינה מבוערת גלויה באומה, שכולם יודעים ש... שיש מושג כזה של אמונה בתחיית המתים. הרי אנחנו אומרים את זה בתפילה יום-יום. אלוקיי, נשמה שנתת בי תוריי, כשקמים בבוקר, אתה ברתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה נשמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, עומדה לפניך וכו', ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לבגרים מתים. ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אז מה אנחנו אומרים? בדיוק את זה, שהנשמה תחזור לגוף. הרי זה לא ייתכן שהכוונה לעולם, עולם הנשמות. כי אם לעולם הנשמות, אז זה לא לתלה ממני ולהחזירה בי. זה לתלה ממני ולקיים אותה בתור, בתור ישות רוחנית בעולם הנשמות. לתלה ממני ולהחזירה בי, פירושו של דבר להחזיר אותה לגוף. ליטול אותה מהגוף ולהחזיר אותה לגוף לעתיד לבוא. אז כל יום יהודי אומר את האמונה הזאת. מציר על הדבר הזה. אז הוא אומר, זה דבר גלוי וידוע. מה שלא כל כך ידוע, זה שהדבר הזה הוא רק נס זמני. אבל המצב הנצחי זה דווקא המצב של הנפש בלי גוף, המצב הרוחני. וזה הרמב״ם יסביר, הוא יסביר אותו בהקדמת חלק, הוא יסביר אותו פה במאמר תחיית המתים, ויסביר גם מה באמת המשמעות של הנס הזה של תחיית המתים. מה שאמרתי מקודם, שכל יהודי יודע את זה, כל יהודי מכיר את זה מהתפילות, מה... בספרים, בכל דברי חז"ל יש על, על תחיית המתים, המון, בהמון מקומות, במדרשים, בגמרא, בהמון מקומות יש על תחיית המתים דיבורים. יש, אנחנו עוד נראה בהמשך, הוא מביא גם את הברכה הזאת של הרואה קברי ישראל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כתוב, הרואה קברי ישראל, אומר, ברוך, אשר... זן אתכם בדין, קלקל אתכם בדין, ועתיד לחיותכם בדין. עתיד לחיותכם. מה זאת אומרת עתיד לחיותכם? הרי אם הנפש לאדם נפרדה מהגוף, והיא ממשיכה להתקיים, אז הנפש קיימת, היא חיה, חיה וקיימת. אז מה זה עתיד לחיותכם? ברוך אתה השם מחיי המתים. ברכה שתקנו חכמים על הרואה בית קברות של יהודים. אז הרי זה מפורש, שאתה מאמין בזה שהנפש תחזור לגוף. זה דבר מפורסם באומה, זה מה שהוא אומר. מה שלא כל כך מפורסם זה המעמד של העולם הבא הרוחני. טוב, עכשיו הוא ממשיך. כן.
הבלבול שהיה לנו, אבל אני דיברנו בעולם הבא, אולי גם בגלל הדעה השונות שתחיית המתים נצחית ולא תיפסק, יכול להיות שזה מה שבין בדיבר רמב"ם, שאומר שתחיית המתים היא לא נצחית, שבסופו של דבר...
אני לא יודע אם הוא נבע בגלל זה, כי מי שהבין שזה מה שהרמב״ם אומר, היה צריך להבין שיש חוץ מזה עולם הבא, ושזה דבר בפני עצמו. הבלבול נבע מזה שאנשים חשבו שאולי הרמב״ם בכלל לא חושב שיש תחיית מתים גופנית. והוא אחר כך אומר שהם חושדים וקשירים, שזה ממש כועס עליהם במילים קשות ביותר. הוא אומר, מה, הם חושדים בי שאני לא מאמין במה שחז"ל אומרים לנו? שתהיה, יהיה נס כזה של תחיית המתים? הוא אומר, אסור לחשוב על זה על שום אדם כשר. טוב, אבל עכשיו הוא אומר את הדברים הבאים. וזה, שאנחנו כאשר נחלצנו למה שנחלצנו אליו מן החיבורים בתלמוד התורה וביאור משפטיה, נדבר עכשיו על מפעל חייו בתחום התורני. את איגרת חיית המתים הוא כתב מאוחר מאוד בחייו, אחרי מורה נבוכים. כלומר, זה כבר ממש לקראת השנים האחרונות של חייו. אז הוא מדבר פה על החיבורים שהוא חיבר בתלמוד התורה וביאור משפטיה, כלומר, חיבורים הלכתיים, תלמודיים. כיווננו בזה אל רצון השם יתעלה. לא לבקש שכר מבני אדם ולא כבוד, אלא להישיר ולבאר ולהבין למי שקצרה הבנתו להבין דברי מי שקדמנו מחכמי התורה ז"ל, לפי מה שחשבנו. כלומר, בעצם הוא אומר, אני רציתי רק לעזור לאנשים להבין את דברי הקודמים, את דברי חז"ל, את דברי הגאונים, בצורה יותר בהירה, ברורה, כפי שהוא מיד יגיד. ונראה לנו שאנחנו קרבנו והקלנו עניינים רחוקים עמוקים, וקיבצנו וחיברנו עניינים מפוזרים ומפורדים. כלומר, משנה תורה, או אפילו פירוש המשנה, הם ספרים שמארגנים את הידע התורני, ההלכתי, בצורה כזאת שאדם לא יצטרך לשוטט במקומות רחוקים ולהתעמק בסוגיות מסוגיות שונות שנמצאות לפעמים מפוזרות, אלא הרמב"ם מקל את הדברים ומקרב אותם ומביא אותם למקום אחד מתומצת, בהיר, קצר, שאומר את מסקנת ההלכה. וידענו שאנחנו מרוויחים על כל פנים. והוא, שאם יהיה העניין כמו שחשבנו, מיותנו מקילים ומקרבים ומקבצים מה שלא עשה כיצא בו אחד משקדמנו, הרי זה היה מפעל שאף אחד לפניו לא עשה אותו מזמן חתימת התלמוד, לעשות ספר כולל של כל ההלכה, של כל התורה כולה. לא היה דבר כזה. כי המחברים מהתקופה שמי אחרי התלמוד עד אליו, כתבו רק על ההלכות הנוגעות בזמן הזה. לא כתבו על כל התורה, לא כתבו על הלכות תלויות בארץ, לא כתבו על הלכות מקדש, מלכות, כל התומה ותאורה. לא כתבו על זה. כתבו על הלכות הנוגעות בזמן הזה. אם זה הגאונים, אם זה הריף. בארץ ישראל היו קצת שכתבו על ענייני מצוות התלויות בארץ, אבל זהו. הרמב"ם הוא הראשון שכתב ספר הלכה כולל, מקיף, של כל התורה כולה. אז אם יהיה עניין כמו שחשבנו, שאנחנו מקילים בזה, כבר עלתה בידינו תועלת בני אדם, והגמול מהשם. ואם אין הדבר כן, ולא עלה מדברנו תוספת ביאור, ולא הקל על מה שחיבר זולתנו מן הקודמים, אם המאמץ הזה באמת לא הועיל ולא עזר לאנשים, עלה בידינו הגמול מהשם לבדו. ויש לנו כוונתנו ורחמנה ליבה בעי. סיור זה העניין הוא אשר הביא הלשון ביד לחבר בכל עניין שנקבל במה שזכרנו מן הקיבוץ והביאור. אגב, הביטוי הזה רחמנה ליבה בעי, עד כמה שידוע לי ואני לא יודע הרבה בענייני בקיאות, הוא לא נמצא בדברי חז"ל שלפנינו, אלא רק בזוהר הקדוש בתוך חלק של הזוהר שנקרא בשם ראיה מאמנה. זה המקור של הביטוי רחמנה ליבה בעי. אבל מה שידוע לי, בספרי חז"ל לא נמצא הביטוי הזה רחמנה ליבה בעי, אלא רק בזוהר בחלק שנקרא ראיה מאמנה. אבל יש קדמונים נוספים חוץ מהרמב"ם שמזכירים אותו בתור ביטוי של חז"ל, בתור ביטוי שחכמנו אמרו אותו. חובות הלבבות מזכיר אותו, ואפילו אבן עזרא מזכיר אותו. את הביטוי רחמנה, הוא כתב, כבר אמרו קדמוננו, אומר אבן עזרא, רחמנה ליבה באי. אז כנראה שבכל זאת היה איזה מקור נוסף, חוץ מאשר הראיה מאמנה, שאמר את שהשתמש בביטוי הזה. כי הראיה מאמנה לא היה ידוע בתקופת הרמב"ם, אפילו לא בתקופת הרמב"ן. כל ספר הזוהר התגלה אחרי הרמב"ן, אז כך שהרמב"ם לא ציטט מהזוהר. כנראה שהיה מקור משותף, קדמון יותר, שהוא שהוא המקור של הדבר, של הביטוי הזה. אותו המקור שממנו זה כתוב בזוהר, כנראה שהיה בעוד ממקורות נוספים. טוב, בכל אופן, מה הוא אומר כאן? הוא אומר שהמאמץ האדיר הזה שהוא השקיע בחיבור החיבורים ההלכתיים שלו, הוא אמור לעזור ליהודים ללמוד תורה, לקרב ולהקל על יהודים את לימוד התורה. כפי שהוא כותב בהקדמתו למשנה תורה, הוא כותב, נקרא כמה משפטים משם. כל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא ובנו בו ויצא להם שם מחוכמתם הם הנקראים גאונים. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער, כלומר בבבל ובספרד ובצרפת, לימדו דרך הגמרא והוציאו לאור תעלומותיו ובערו ענייניו, לפי שדרכו עמוקה עד למעוד. ועוד שהוא בלשון הרמים מעורב עם לשונות אחרות, וחיברו הלכות פסוקות בענייני איסור ויתר ודברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לרד לעומקה של גמרא. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד הזמן הזה. ובזמן הזה תקפו הצרות ודחקה השעה ועבדה חוכמת חכמינו. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים נתקשו בימינו, ואין מבין ענייניהם קרוי אלא מעט מספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמי וספרה וספרי ותוספתא, שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך, ואחר כך יבדע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה. מפני זה ניארתי חוצני אני משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, התמה והתאור ומשאר דיני התורה, בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהיה תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל, בלא קושה ולא פירוק. לא זה אומר בכל וזה אומר בכל, אלא דברים ברורים, קרובים, נכונים על פי המשפט. כלומר, מה שהיא המסקנה להלכה. בצורה ברורה, קרובה, כלומר שלא צריך לחפש ולשוטט בכל מיני סוגיות ובכל מיני מקומות. זאת הייתה המטרה של חיבור משנה תורה. כאן הרמב״ם בעצם חוזר על הדברים. והוא אומר, זאת הייתה כוונתי בחיבורים. אבל, כאשר נחלטנו לזה, ראינו שאין מן הדין לכוון למה שנרצהו, כלומר, לבאר ולקרב סעיפי הדעת, ולהניח שורשיו נעזבים שלא עברם ולא ישיר אל המיטתם. מה זה שורשיו של הדת? שורשי הדת? יסודות האמונה. אני כותב ספרי הלכה, משנה תורה, ספר מקיף של כל ההלכה, פירוש המשנה, שהוא ספר שמחבר את התלמוד אל המשנה, ומציע בקיצור את מסקנת הדברים בתלמוד. מה עם יסודות האמונה? אני ראיתי שזה לא נכון לעסוק רק בלימוד הסעיפים והפרטים ולהניח את השורשים, דהיינו את יסודות האמונה, נעזבים בלי לבאר אותם ובלי להישיר אל המיטתם. וכל שכן שכבר פגשנו אדם שהיה נחשב מחכמי ישראל וחי השם יודע היה דרך הלכה, הוא באמת היה תלמיד חכם, ונשא ונתן במלחמתה של תורה כפי מחשבתו מנעוריו, והוא היה מספק עם השם גשם, בעל עין ויד ורגל ובני מעין, כמו שבא בפסוקים, או אינו גוף. אמנם אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות, פסקו לגמרי שהוא גוף, והחזיקו לחופר מי שיאמר חילופו. הוא אומר, אני פגשתי אנשים שיסודות האמונה שלהם במצב גרוע ביותר, יש כאלה שהיו מסופקים אם השם הוא גוף או לא גוף, ואחרים אמרו, ודאי שהוא גוף. אם הוא לא גוף, אז הוא לא קיים. ברור שהוא לא נראה כמו איזה בן אדם אחד קטן. הוא משהו גדול, בשמיים. אבל אם הוא לא גופני, אז מה הוא? אז הוא לא כלום. ככה, הוא אומר, פגשתי אנשים שלמדו גמרא, שיודעים מסע ומתן של הלכה, והם בורים ועמי ארצות, ואפילו קורא להם כופרים, כפי שתכף תראו, בעניינים של יסודות התורה.
זה התרגום של בן טיבון?
כן, כן, תרגום בן טיבון, תראו. כן, ותראו מה שהוא כותב הלאה. הוא אומר, כאשר ידענו באלו העובדים לגמרי. עובדים, אנשים עובדים. שהם מזקינים וחושבים שהם מחכמי ישראל והם השכלים שבבני אדם ביותר טועי דרך מן הבהמות. הוא מתמרמר על זה בצורה נוראה. אנשים שהם בני תורה ושהם מסוגלים להגיד דבר כזה שהקדוש ברוך הוא גוף, אז במה אתם מאמינים? אתם מאמינים באיזה גיבור שיושב בשמיים? איזה בעל זרועות, בעל כוח, בעל רגליים? מפני שככה כתוב ביד השם, אז אתם לא יודעים לפרש דבר כלשון מושאלת, כמשל. אתם חושבים שאתם מחכמי ישראל, אבל הוא אומר אתם יותר טועי דרך מן הבהמות. כבר נתמלא מוחם משיגונות הנשים הזקנות. הוא אומר, נשים זקנות שבאמת לא יודעות כלום, לא למדו כלום, ושומעות ומדברות, ומדברות בדברי דמיונות. זה מתאים להם, אבל זה תלמידי חכמים שלמדו תורה, ככה הם חושבים? שוב פעם, האנשים בזמן הרמב״ם, הם היו בדרך כלל חסרות השכלה. זה לא שהוא ממליץ שזה יהיה ככה, זאת המציאות. המציאות של אנשים הזקנות שיושבות ומדברות כל מיני דברי אגדה, בלי לדעת לשפוט את הדברים, אם שכליים, אם נכונים, לא נכונים, זאת הייתה מציאות במשך הרבה שנים, בזמן הרמב״ם ודאי, וגם אפילו עד הדורות האחרונים היו באמת נשים שלא היה להם שום ידע מסודר תורני, ובדורות האחרונים זה השתנה, השתנה מאוד, השתנה לטובה, וגדולי ישראל עודדו את זה, החפץ חיים במיוחד היה בעד העניין הזה של לימוד תורה לנשים, הוא אמר אם נשים למדות מקצועות אחרים, אז ודאי שלא תהיה כהנת כיפון דקית, אז לא ידעו תורה, ידעו מתמטיקה, ידעו גיאוגרפיה, ותורה לא ידעו, ואז התחילו כל המוסדות של הלימוד לנשים, והיום ברוך השם נשים הן משכילות, והן אין להן דמיונות נפסדים ושטויות בראש, הן יודעות את יסודות האמונה לא פחות טוב מגברים, אבל הרמב"ם מתאר פה מצב שהיה בזמנו. אמרנו גם שבהקדמת המשנה הוא כותב בפירוש על הנשים והקטנים עד שישלם שכלם וילמדו את סתרי התורה, ככה הוא כותב שם, שהן צריכות ללמוד את סתרי התורה, רק שבינתיים הן לא במצב הזה. אז אחרי שראינו כך, ראינו שצריך לנו לבאר בחיבורנו התלמודיים עיקרים תוריים, על צד הסיפור, לא על צד אבי ראייה. אני לא מתכונן לכתוב ספר פילוסופיה בתוך הספר ההלכתי. אני מתכונן להביא את היסודות של האמונה בצורה סיפורית, כלומר בצורה של הרצאה פשוטה, שכל יהודי שלומד תורה, יהיו לו מושגים נכונים על יסודות האמונה. העניין של מציאות השם, שהוא לא גוף, שהוא נעלה מכל התארים, כל הדברים שקשורים לידיעת השם. העניין של מה זה שכר ועונש? מה זה עולם הבא? מה זה תחיית המתים? מה זה ימות המשיח? מושגים באמונה שכל אדם צריך להבין על מה הוא מדבר. לא להיות שוטה שיודע כל מיני הלכות, אבל הוא לא יודע את הדברים הבסיסיים של האמונה. ובחרנו להיות האמיתות מקובלות אצל האמון לפחות. לפחות, בלי הוכחות, בלי, אני לא כותב פה את מורה נבוכים בתוך פירוש המשנה או בתוך משנה תורה. אבל לפחות שאנשים ידעו את הדברים. וזכרנו בפתיחת חיבור המשנה, עיקרים ראויים להאמין בנבואה, ועיקרי הקבלה, ומה שיתחייב שיאמינהו כל רבני, כלומר כל מי שאינו קראי בתורה שבעל פה, זה מה שעשינו בהקדמת המשנה, וביארנו בפרק חלק שורשים נתלים בהתחלה ובגמול, רצינו לומר מה שיתעלה בייחוד ובעולם הבא עם שאר פינות התורה, יסודות האמונה בפרק חלק י' ג' העיקרי, וכן עשינו גם כן בחיבור הגדול המכונה משנה תורה, אשר לא יכירו מעלתו אלא המודים על האמת מאנשי הדת והחוכמה, כשיהיה להם שכל טוב והכרה בדרכי החיבור וידיעה בפיזור הדברים מהם אשר קיבצתים ואיך סידרתים. הרמב״ם נותן לעצמו שבח מינימלי לגבי החשיבות של משנה תורה. למה הוא נותן לעצמו את השבח הזה? כי הוא יודע שהספר לא יתקבל בקלות. כשהוא כותב את הדברים, אז באמת הספר עורר התנגדות בכל מיני מקומות, השגות ותהיות. אבל הוא אומר, מי שהוא חכם יראה מה שעשינו כאן. הקיבוץ של הדברים המפוזרים, הרי הסידור של משנה תורה זה אחד מהדברים המופלאים ביותר בכל ספרות ההלכה. איך הרמב״ם הביא דברים באמת ממקומות רחוקים והפך אותם לספר מזוקק, מדויק, מאורגן בכל תרי"ג מצוות. אז הוא אומר, רק תחשבו על זה, שזה נותן לכם כלי בשביל להכיר את ההלכה בצורה קצרה, מדויקת, ברורה, וזה כבר מספיק. הוא לא אומר שהוא חידש שם חידושים. הרי בדרך כלל שתלמיד חכם גדול, והרי אנחנו יודעים שהרמב״ם היה גאון עולם ושכל הלכה שלו כמעט זה חידוש. חידוש בהבנת הגמרא. ומתפלפלים כל הדורות בשביל להבין איך הרמב״ם למד את הגמרא. אבל לזה הוא לא מתייחס. הוא אומר, אני עשיתי משהו שעוזר לאנשים ללמוד, שמסכם להם את הדברים. כמו איזה תלמיד שכתב סיכום שהחבר'ה יקראו אותו, וזה יעזור להם. ככה הוא אומר, לפחות את זה תכירו. שאנשים שמודים על האמת יכירו שעשיתי פה מלאכה, כמו שבאמת הרייבד כותב, הרייבד הרי כותב בהשגות, כותב, מלאכה גדולה עשה זה. זה אין מה להגיד. הרמב"ם עשה מלאכה גדולה. הרבה פעמים הוא חולק עליו לגבי איך שהוא הבין את הגמרא, לגבי מהי ההלכה, אבל הוא חוזר על הביטוי הזה שהוא עשה מלאכה גדולה. את זה אי אפשר להכחיש. לא, הוא נרדף על מורה נבוכים, אבל גם על משנה תורה הייתה איזו תופעה בהתחלה של איזו הסתייגות או קנאה, או אומרים כאילו, מה הוא עשה פה בסך הכל? הוא בסך הכל עשה לנו איזה מין קיצור של ההלכה, לא הזכיר את המקורות, לא הזכיר את הסוגיות, לא התפלפל בסוגיות. הרי אנחנו יודעים שבכל הדורות אחר כך המילים לפרש את הרמב״ם, להסביר איך הוא למד את הגמרא, ומוצאים חידושים נפלאים. אבל הרמב״ם אומר, תעזוב, רק תראה את העניין של הסידור והארגון של החומר. לפחות את זה תבין, שזה דבר גדול שנעשה פה. וזכרנו בו גם כן כל העיקרים התוריים והתלמודיים. וכיוונו בזה שיהיו אלו הנקראים תלמידי חכמים, או חכמים, או גאונים, או כמו שתרצה שתקראים, בונים סעיפיהם על שורשים תלמודיים, כלומר שיהיה בנוי, הפרטים יהיו בנויים על כללים, ותהיה תורתם סדורה על פיהם, ותלמודם כולו עולה בידם, וכל זה נבנה על עיקרים תוריים, כלומר עיקרי אמונה. עיקרים תוריים, הכוונה זה עיקרים, בערבית הביטוי הוא דיניה, שזה פירושו בעצם עיקרי אמונה. ולא ישליחו ידיעת השם אחרי גבעם, אבל ישימו השתדלותם הגדולה וזריעותם על מה שישלימם ויקרבם אל בוראם, לא על מה שיביא לחשוב בהם השלמות אצל ההמון. הוא כאן עוקץ עוד איזה הקיצה. הוא אומר, בן אדם שלומד הרבה גמרא, יודע הרבה הלכות, אבל לא אכפת לו עיקרי אמונה, הוא רוצה להתהדר בעיני ההמון. כי אם הוא היה רוצה למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, היה לומד את האמונה, שלדעת את השם, זה הדבר הכי חשוב. אחר כך פרטי המצוות. אם אתה מזניח את ידיעת השם, אתה עושה כך בפרטים, אז יש פה דבר מאוד לקוי, ואולי חשוד על זה שזה רק בשביל להתגדל בעיני ההמון. אם אתה רוצה לעבוד את השם, אז תעסוק במה שמשלים אותך ומקרב אותך אל הבורא, לא מה שמביא אותך לחשוב בחשלמות אצל ההמון. אגב, זה ביקורת שבתקופת החסידות הופיע גם אצל החסידים הראשונים נגד המתנגדים, והם טענו שהם לא עוסקים בעבודת השם, אלא עוסקים בלמדנות. אז כמובן שהביטוי הזה עורר זעם, כי זה נראה כאילו שהם מזלזלים בלמדנות, מזלזלים בלומדי הגמרא, ואלה שעוסקים רק ב-400 של הלכה. זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שתחשבו גם על, על הצד האמוני, על הצד של עבודת השם בדעת השם, בדבקות בהשם, ברגש, לא רק על הפרטים של ההלכות. זאת הייתה הכוונה של הביקורת, וזה בעצם הרמב"ם אומר פה בפירוש. הוא אומר, ישימו השתדלותם הגדולה וזזותם על מה שישלימם ויקרבם אל בוראם, ולא על מה שיביא לחשוב בהם השלמות אצל ההמון. המון העם חושב אותך לגדול בתורה, כי אתה יודע להגיד הרבה הלכות. יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יחשוב אותך למי שקרוב אליו, כשתעסוק בענייני האמונה, וכמובן שזה לא סתר, צריך גם את זה וגם את זה.